הנרות האלו, כף וב. כן. לא למדנו כאן. כמה פעמים כבר לא למדנו, שוב עוד אחרונים. כן. עכשיו אנחנו עסוקים קצת בהתבוננות בדרכי פעולת היצר, איך הוא מפיל את האדם בגאווה. איך הוא מפיל את האדם באותה הרגשה, באותה תחושה של אני החכם, אני הצדיק, כן? בין אם יש בי חוכמה, בין אם אין בי חוכמה, לא מדובר כשיש בו חוכמה. כשיש בו חוכמה, כשיש לו מעשים טובים, זה נקרא גאוות חוכמה ומעשים טובים. איך הגאווה באה לידי ביטוי אצל אדם שהוא בעל חוכמה ומעשים טובים. אז גם בזה, צריך לזכור, זה גם מעין הקדמה, לפני שאני אכנס באמת לדוגמאות, באמת, זאת אומרת, היצר רע הוא פועל, כן, במצב תודעה נמוך, כלומר, בכל מקום שמצב התודעה של האדם הוא מצב תודעה נמוך, תודעה של ענווה, אני מתכוון, שם יצר רע פועל. כלומר, הוא מחפש את אותם סדקים, הוא מחפש את אותם סדקים בהכרה, כן, המוסרית של האדם. והסדקים האלה יכולים להימצא בכל מיני מצבים. אנחנו פה מדברים על הסדקים שמצויים, כן, אצל אדם שהוא בעל מעשים טובים, בעל חוכמה. כדי לשמר את המעשים טובים ואת החוכמה מפני הגאווה, אנחנו זקוקים להכרה מאוד גבוהה. איך היא נקראת? כל מעשיך לשם שמיים. זו ההכרה הנחוצה כדי להציל את עצמנו מהגאווה, במיוחד שאדם הוא בעל חוכמה ומעשים טובים. אדם שהוא דל, שאין לו חוכמה ולא מעשים טובים, לפחות לא מעשים טובים בולטים, הוא לא מודע להם בכלל, הסיכויים שלו להתגאות הם פחות גדולים, לפחות להתגאות בחוכמה ומעשים טובים, הסיכויים יותר קטנים, כיוון שאין את חומר הגלם, כלומר, את הנוכחות או את ההרגשה של היותי צדיק או חכם. כן? אבל ככל שאדם הוא מחזיק בידיו, כן? עוצמה, כן? בין אם זו עוצמה של חוכמה, בין אם זו עוצמה של מעשים טובים, וזו עוצמה של כמובן דברים אחרים, של יופי, של כוח, לא משנה. כל דבר שנשאב כערך, שאדם חש אותו בקרבו, אדם מודע לו, אדם נהנה ממציאותו, כל סוג של מימוש עצמי, או של מישוש עצמי, הייתי אומר, שאדם ממשש את הכוחות שלו, הוא מרגיש, יש לו, יש אנשים שלא אכפת להם מהיופי שלהם. גם שמסתכלים במראה, זה לא אכפת להם בכלל מהיופי שלהם. כן? אפילו מזניחים את עצמם, נגיד. זה לא ניסיון שלהם, זה שיש להם עין כחולה. זה לא ניסיון שלהם שיש להם, אני יודע, זה לא יודע מה. אבל יש אנשים שמסתכלים במראה, הם ערים לעובדה, כן? או לפחות כך הם חושבים, שהוא יפה, כן? מסלסל בשערו, ממשמש בעיניו, כן? אצל יוסף נאמר, והוא נער את בני בלעם. מה זה נער שעושה מעשה נערות? שמסלסל בשערו, הוא משמש בעיניו כדי שיהיה נראה יפה. כלומר, אצל יוסף הצדיק, המודעות ליופי הייתה מאוד חזקה. מאוד מאוד חזקה. הדבר הזה כמובן הוא מעמיד לפני אדם ניסיון, אנחנו רואים את ההתגלגלות של יוסף במהלך ההתנסות שלו מול כוח היופי. אנחנו רואים את ההתנסות שלו, כן, תחילה עם האחים, לאחר מכן עם אשת פוטיפר, כן, אני מגרה בך את הדוב, זו אשת פוטיפר, שתוצאה מן היופי שלו, אותו היופי שלו היה שמור בתוך הקדושה, לפחות בתחילת דרכו של יוסף, טוב מיד גרם, כן, לאשת פוטיפר, לגורם החיצוני הזה, לבוא ולהתנפל עליו, לבוא ולחטוף ממנו. ואז יוסף עומד בדילמה עצומה, הוא צריך להכריע למי הוא מוסר את היופי שלו. האם הוא מוסר את היופי לשם יתברך, בין פורט עלי עין, בין פורט יפה עלי עין, כלומר שהוא למעלה מן העין האנושית, למעלה מעין הרע, האם הוא מוסר את היופי שלו לקדוש ברוך הוא, ואז הוא ניצול מפני פוטיפר וכל חברותיה, או שהוא חלילה משאיר את היופי בחוץ, ואז הוא ייפול חלילה בעריות. חז"ל מראים לנו בצורה... טוב, לא ניכנס לזה כרגע, זה מפתה אותי קצת להיכנס לדברי הגמרא מסכת סוטה, על אותו ניסיון של יוסף הצדיק, כן. בשעה שבה אשת פוטיפר לפתותו, נראתה לו דמותו של יעקב אבינו, ואמר לו, רצונך שתיכתב כרואה זונות חלילה, כן, או שתהיה כתוב עם אחיך על החושן. זה הדילמה שעמדה בפני יוסף, האם ליפול חלילה והתפתות אחרי הנעת הרגע, או לשמור על עצמו וכן הלאה. בכל אופן, אין שום ספק שיוסף נהנה מאיזשהו מחמנים באיזשהו אוצר, כן, מסוים, כן, אגב, זה לא היה האוצר היחידי של יוסף, היופי, היו אוצרות נוספים, אבל בכל אופן פה הוא צריך לעשות עבודה מאוד קשה כדי לשמר את זה מפני הנגיסה והנגיעה של יצרו. הוא צריך לעלות למדרגת תודעה מאוד גבוהה של שיוויתי השם נגדי תמיד, כדי להפנות את כל העוצמות שהוא חש בקרבו למקומם הנכון, כלומר לשם שמיים. לפני שניכנס לפסקה נזכיר עוד דבר, שבדרך כלל נטיית האדם הטבעית, אגב, זה מה שקורה, מה שקרוי בלשונם של בעלי המוסר, בלשון מסוימת זה מופיע במוסר אביך, אומר הרב קוק, כל אדם יש לו מה שנקרא טבע הנאת עצמו. כלומר, טבע הנאת עצמו, כלומר שאדם נהנה מעצמו. זה טבע שקיים באדם, בליבו של האדם. הטבע הזה קיים בכל אחד מאיתנו, הוא הכוח שבעצם מקדים ותופס, או מקדים לתפוס את מקומה של ההכרה הגבוהה. כלומר, אדם צריך להגיע להכרה הגבוהה, כמו שאמרנו, שכאשר הוא מרגיש שהוא חכם, אז הוא מוסר את זה לשם יתברך, הוא עושה בזה שירות לריבונו של עולם, אבל יש טבע ראשוני שקודם להכרה הזו, וזה נקרא, סליחה, טבע אהבת עצמו. אהבת עצמו. טבע אהבת עצמו זה הנטייה הנפשית שמקדימה את ההכרה הגבוהה. כי לפני שההכרה הגבוהה מגיעה, שזה באמת סוד הקיום האמיתי של האדם. זאת אומרת, סוד הקיום האמיתי של האדם זה של כל מעשיך לשם שמיים. אין לך הרגשה נעלית מזו, אין לך עושר יותר גדול מזה. אבל לפני שהאדם מרגיע להכרות כאילו, מי תופס את מקומה של ההכרה הגבוהה? בסיס הקיום הנמוך יותר של אני. אני. אם אין אני לי, מי לי. רק אחרי זה מופיע השלב של, וכשאני לעצמי, מה אני בעצם? זאת אומרת, כדי להרגיש שהכלליות היא מחיה אותי, אני צריך להתבגר. זה גם התבגרות נפשית, מה שנקרא פזם, וזה גם התבגרות שכלית, מנטלית, שהיא תוצאה של עמל גדול, של לימוד, של התחככות והעמקה באידיאלים כלליים, של טובת הזולת וכן הלאה וכן הלאה. כל זה שייך ליסוד החסד של עם ישראל. אבל מכל מקום, מי שנמצא במדרגת ההתפתחות הנמוכה, מי שעדיין אהבת עצמו אצלו, היא נמצאת במינונים לא סבירים, גבוהים, היצר תמיד יפעל על הנקודה הזו. זאת אומרת, ברגע שאתה לא מתבגר, ברגע שאתה לא סולל את הדרך להכרה גבוהה, ברגע שאתה לא, אני לא אומר כל היום משיחתי, אבל ברגע שאתה לא מתחכך עם מחשבות כלליות, אתה בבעיה. כל אוצר שיבוא לתוכך, הוא ינוצל מהר מאוד על ידי יצר הרע. זאת אומרת, הוא יחטוף אותו מידך מהר. אתה לא תרגיש בזה אפילו. הוא יציע לך להתחלק בממון. הוא יציע לך להתחלק באוצר. תראה, אתה חכם. בוא נעשה עסק. אני אתן לך המון כבוד על זה. אני אראה לך איך להשיג כבוד על זה. אני יעורר את הבריות, כן? זאת אומרת, הוא מציע לך הצעה מאוד נדיבה של עונג הכבוד, הגאווה, שזה עונג רוחני ביסודו. כך אומרים שכל מי שמקבל כבוד, מנקים לו אחד מ-60 מסחר עולם הבא שלו. למה? מסביר רבנו יונה, אל תתאבל לכבוד יותר מדי, מסביר רבנו יונה, שהכבוד זה הנאה רוחנית, לכן יש בה משהו מעין עולם הבא. אז יצר מפתה אותך להסתפק בהנאת הכבוד, שהיא הנאה מאוד מאוד נעימה ורוחנית. אבל זה לא לאכול שוקולד, כל אחד מאיתן יודע, בסדר? זה הנאה פחותה, מי לא יודע שהתענוג הזה, אפילו משתדלים להסתיר את זה, כן? אדם שאוכל חבילת שוקולד, אז הוא מסתיר את זה אפילו. אפילו מעדיף ללכת לצד ולאכול, שלא יראו עד כמה הוא בעל תאווה. אבל גאווה זה דבר נורא נעים. במיוחד שאתה מקבל אותה מכוח חוכמתך, אתה לא רודף אחריה למרות שאתה טיפה, איך אומרים? אדם שלא יודע אפילו מסכת אחד, כן, והוא אומר שהוא יודע את כל השס. זה אדם טמבל, כן? איך אומר כאן? זו מידה רעה שאין כדוגמתה. אנחנו מדברים על אנשים חכמים, אנשים בעלי מידות, אנשים בעלי מעשים טובים. היצר הרע מפתה אותך להסתפק בהנאת הכבוד. עכשיו, אין לך במה להשיב לתשובה. למה אתה לא יודע להשיב לתשובה? כי אתה לא מכיר את הטוב היותר עליון. לא ברמה השכלית, וגם אם אתה מכיר אותו ברמה השכלית, כי שמעת שיעור יפה, עד כמה טוב להיות כללי, ואיזו מכובד אתה מכבד את הבריות, שמעת את הסיפור, אבל הידיעה הזו היא ידיעה כהה. היא ידיעה כהה. כלומר, היא לא עושה עליך רושם. כן? אתה יודע איזה פה בראש, אבל בתוך הלב אתה רחוק מזה. זו מדרגה ראשונה. מדרגה של אדם שאהבת הכבוד היא גבוהה אצלו, חזקה אצלו, למרות שהוא יודע שיש בדבר פשע ועבירה, למרות שהוא יודע. הוא יודע בשכל, אבל זה לא עושה רושם הידיעה. כמו הרבה מיני הידיעות שבני האדם יודעים. אנחנו יודעים המון המון דברים. תמיד אומר שאם היינו מקיימים, לא יודע, 1% מהדברים שאנחנו יודעים, היינו מדרגה מאוד גבוהה. אנחנו יודעים המון דברים. יכול להיות אפילו לסור שיעורים על זה. אבל משהו מעכב, משהו מעכב, כן. כן, אבל זה, כלומר, כרגע, זה שאלה מצוינת, אבל אני נותן כרגע הקדמות כדי שנוכל להיכנס כרגע לפסקה. השאלה הזו היא מצוינת וחייבת לחקר, כן? חייבים לעסוק בה, כי זה עיקר העבודה. וידעת היום והשיבות אל לבך, כן? אותו מסלול מן הדעת אל הלב, אותו מרחק שלכאורה נראה מרחק מאוד קצר, אבל הוא מרחק ארוך וצריך לדעת איך עושים את זה. אבל זו סוגיה אחרת, סוגיה אחרת. אנחנו רוצים כרגע להגדיר כמה מצבים מוסריים של האדם, מדרגות. המדרגה הראשונה, אם כן, אהבת עצמו. אדם אוהב את עצמו, הוא נוטה להרגיש הנאות, כן, שמתחילות ונגמרות בו. כלומר, הוא המרכז, הוא במרכז ההנאה, הוא מוקד תשומת הלב, כן? עכשיו, יש אנשים שהם כבר מדרגה יותר גבוהה. אלו אנשים שגם בליבם, לא רק בשכלם, גם בליבם מתחיל כבר להתפתח מהלך של ענווה. כלומר, גם הלב לא רוצה בכבוד. הוא לא רוצה בכבוד. גם הלב מרגיש, יש פה סיוע כפול, גם מצד השכל וגם מצד הלב. זאת אומרת שהוא מקבל כבוד שאומרים, אוי, זה צדיק אתה, הוא מרגיש רע, נחס. הוא לא מרגיש טוב מזה. כן? הוא לא מרגיש מזה טוב. אבל גם אדם כזה, אפשר לתחבל או תחבלות. כלומר, אפשר להביא אותו למצב שהוא במרכז, בלי שהוא ישים לב. כלומר, יצרה הוא לא נכנע. ראינו כבר שהוא לוחם מלחמה גדולה יצרה. שגם אם תנצח אותו, פעם אחת הוא ינצח אותך, הוא ילחם, או ינסה עוד פעם להפיל. כלומר, גם אנשים מהסוג הזה, שליבם הוא כבר לב יותר טהור, יותר זך, יותר נקי. כלומר, מהלך הרצונות שלהם, נשים לב, מהלך הרצונות וההשכלה הוא כבר, הוא היציאה מהנוחיות. יש להם מחשבות יותר כלליות. אבל יכול להיות שגם שם נמצא, כן, איזושהי נפילה, ואנחנו נראה אותה בהמשך. נראה אותה בהמשך. וככה יש לנו עוד ועוד מדרגות, אפילו אם נעלה מן המדרגה שעכשיו ציינתי, ונלך הלאה קדימה, אנחנו נראה שיצר הרע לפעמים יכול לחולל אצל, בנפש הצדיק, הוא יכול לחולל מהלך קיצוני לכיוון השני. כלומר, להתרחק מהגאווה כל כך, עד כדי כך שהוא יצניע את כל מעשיו, ולא נכיר בכלל שהוא עובד אלוקים. כלומר, לא נראה אותו אף פעם מניח תפילין, אף פעם מתעטב בתלית, אף פעם מתנועע בתפילה, שום דבר. כלומר, הוא מסתיר הכל. זאת אומרת, זה קיצוניות שנייה. יש את הקיצוניות הראשונה שזה להמתיק לו הגאווה עד כדי כך שהוא דורש אותה ממש בפה מלא, בגסות, כן? זה הקיצוניות הראשונה. ויש את הקיצוניות השנייה שיצר הרע מוליד בנפש הצדיק, כאשר הצדיק מרגיש שבלי לברוח מן הגאווה, הוא לא יכול להיות צדיק. ואז הוא בורח מהגאווה בקיצוניות כזו, היינו שאיש לא יעלה על דעתו שהוא בכלל צדיק וחכם. ויתרה מזאת, אפילו יכול לעשות מעשים נוראים, למרוח את פרצופו בבוץ, גם במובן הפיזי וגם הרוחני, ולראות עם ארץ ורשע גמור, ולעשות אפילו מעשים שהם עבירה נגד התורה, ובלבד שאיש לא יחשוד בו, שיש בו משהו מן החוכמה או משהו ממעשים טובים. זה קיצוניות שנייה, זה קיצוניות. מה? לא, הוא מפחד מהגאווה, הוא לא מצא פתרון לגאווה. הוא לא מצא פתרון לגאווה, הוא לא מצא פתרון להתעוררות הגאווה. כלומר, הוא מרגיש שלמרות כל המדרגות שלו, יצר הרע ממשיך לגעת, כן? לגעת, כן? באיזשהו כפתור נסתר. ואם הוא לא יברח לגמרי, כלומר, איך אומרים? אם הוא לא יסלק את העצים מן המדורה, המדורה של הגאווה תמשיך לבאור. אז הוא מסלק את העצים. מה זה העצים? החוכמה והמעשים הטובים. זה מה שגורם את הבערה של הגאווה. אבל לא מצליח לשמר את העצים בלי שאש היצר תתפוס בהם. אז הוא זורק את העצים מתוך המדורה, כן? אותם דברים שגרמו לו לגאווה, ואז הוא הולך לקיצוניות השנייה. המעלה הגדולה היא, כמו שהוא יגיד לנו בהמשך, כמובן, זה להשתמש באותם העצים, אבל להדפיס אותם באש אחרת לגמרי. כלומר, אתה חכם ויש לך מעשים טובים, כן? כל טוב יפה, אבל תשליט את המחשבה של כל מעשיך לשם שמיים. אתה עושה מעשה טוב, באותו זמן המחשבה שלך, כן? בזמן שאתה עושה את המעשה הטוב, המחשבה שלך צריכה להוביל את הרגשות הנפש למקום גבוה. כן? הרב אליהו, כן? ששרים לפניו, מי זה מלך הכבוד? אז עושה כך עם היד, כן? אפשר לראות אותו לפעמים ששם לב כך. עם האצבע, כלפי מעלה. זה מספיק בשבילו התזכורת הזו, כדי לקחת את כל הכבוד הזה כבר למעלה. ריבונו של עולם, תראה כמה כבוד נותנים לך, תראה כמה כבוד נותנים לך. כן. אז הוא מספיק שהוא עושה תנועה כזו עם היד, הוא כבר נמצא למעלה. הוא כבר שמור ומשומר מן המזיקים. לא תוכל לעשות לו שום עין רע עם גאווה. שום דבר. תגיד לו, תנשק לו את היד, תנשק לו את הראש, לא יודע מה תגיד לו. לא יעזור לך שום דבר. הוא שמור בתוך הקדושה. כי כל מהלך המחשבה שלו הולך מאוד גבוה, ולוקח איתו את כל כוחות החיים. זו מדרגה מאוד גבוהה. כן. אפשר לראות, ברוך השם, כדאי לחפש את האנשים האלו. אנחנו רוצים להבין באמת איך הלך הרוח הזה מתנהל, לצפות קצת. כדאי לצפות בצדיקים, תלמידי חכמים מיוחדים. באמת שמדרגתם היא גבוהה, אפשר להסתכל על ההתנהגות שלהם בשעה שנותנים להם כבוד. תשימו לב לזה פעם. לא צריכים להיות רחוק מדי, אז אפילו מתחת לקורת הגג הזו. אתם יודעים. תסתכלו קצת את ההתנהגות, תראו איזו התנהגות מיוחדת במינה. אתם לא רואים שום התעוררות של כבוד. כן? טוב, אז אפשר להגיד, מי יודע מה קורה בפנים? כן? אני אתכוון לאחד המיוחד שבתוכנו. הוא רשם שזכינו. כן? הוא רשם. אבל מי שמסתכל, כדאי לראות. כדאי לראות ולהסתכל על ההתנהגות. זה דבר מרתק. כן? אם זה בנישוק היד, שמנשקים את היד, אם יש משהו מדבר לפני ציבור, צורת הדיבור, המאוד לא תיאטרלית, ואם היא קצת קומית, אז היא קומית וטעם טוב, מתוך איזו שמחה פנימית של מצווה. כדאי להתבונן בזה, לראות. זה מאוד מיוחד. מי שרוצה להבין מה זו ענווה באמת. מדרגה גבוהה, כן. לכן אני אמרתי, שוב, הוא משתמש בחוכמתו, הוא משתמש במעשיו הטובים, הוא לא חונק שום כוח, כל מה שקדוש ברוך הוא שם בקרבו, הוא תופס את הכל כפיקדון שעליו להחזיר אותו לבוראו, והוא מחזיר אותו לבוראו. הוא משתמש בכל הכוחות כולם, הוא לא פוגע בשום כוח, כי הוא יודע שריבונו של עולם שם בו את הכוחות האלה כדי לעבוד אותו. ואם הוא יפגע בכוח אחד, זה יבוא על חשבון כבוד השם יתברך. את זה הוא יודע. זאת אומרת, הוא כבר זיהה את הכוחות בקרבו, הוא בירר את תכליתם ויעודם, וכרגע הוא מחזיר את הכל לקדוש ברוך. כי ממך הכל ומידך נתנו לך. ממך הכל בא, כל הכוחות שלנו, כל מה שאנחנו רוצים בקרבנו, ואנחנו חוזרים ומחזירים לך את זה. יפה מאוד. עכשיו, יש ענווה פסולה, וזו הבעיה. זו הקיצוניות שדיברתי עליה מקודם, כדי להינצל מן הגאווה, אני מחניק את כל הכוחות. זהו. זה הענווה הפסולה, שהיא לא פחות גרועה וחמורה מגאווה. אפילו יותר. או כמו שהוא אומר, זה אדם שבורח מאש קטנה לאש גדולה. הגאווה זה אש קטנה, והענווה פסולה זה אש גדולה. זה הרבה יותר חמור. כי בענווה פסולה, אתה בעצם משמיט. את כל היסוד ההתפתחותי של העולם הזה. העולם הזה הוא מתפתח מתוך גרעיני הטוב שיש בנפש האדם. ענווה פסולה היא חונקת את הגרעינים האלו, היא מתכחשת להם, ואז אין כבר ממה שהתפתח העולם הזה.
אני יכול להגיד
שאני מכוון את הכל הקדוש ברוך הוא, אבל אני עובד על עצמי, אני לא מבין. בטח שאתה יכול, זה איזה שאלה. די. כדי שבאמת לא תעשה שקר בנפשך, בשעה שאתה אומר את האמירה הזו, קודם כל אל תגיד את זה לאף אחד. ברגע שאני אומר את זה למישהו, ברגע שאני אומר למישהו שאני עובד לשם שמיים, אני כבר לא עובד לשם שמיים. אתה צריך להגיד את זה לעצמך. וחנה מדברת על ליבה. אתה צריך לדבר על הלב שלך. זאת אומרת, בשעה שמתעוררים כוחות הנפש, אתה צריך לדבר איתם. כן? והיו הדברים האלה על לבבך. ברגע שהדיבורים האלו של שיביתי השם נגדי תמיד, של שם שמיים, הם מופגנים כלפי חוץ, זה כל תורתך כבר מלשפה ולחוץ, זה כבר לא פונה ללב. הוא צריך את האמירה הזו, הלב, שם. שם זה מוקד האנוכיות. שם זה מוקד ההתעוררות של הכוחות. אתה צריך להפנות את הדברים אל תוך מוקד ההתעוררות, כן? מה שנקרא לשים לב, זה נקרא שימת לב, כן? להפגיש בין השכל ובין הלב. הדיבורים האלה צריכים לרדת לכאן, כן? לא לצאת למרחב. או גם כאשר אתה מדבר למרחב, עכשיו אני מדבר למרחב. אבל אני צריך להשתדל שהדברים ייכנסו אליי. רבי נחמן אומר שטוב לדבר עם הזולת דיבורים של יראת שמיים, כי זה כמו אדם שזורק כדור על קיר והכדור חוזר אליו. זאת אומרת, גם כשאנחנו מדברים צריכים מאוד להיזהר שהדיבורים לא יהיו מן השפה ולחוץ. כלומר, צריך לעשות איזושהי הכנה פה בראש שלי עכשיו, כן? שהדברים ישפיעו עליי, כן? הדברים שאני אומר הם נחוצים לא פחות משלא נחוצים לכל אחד אחר.
שזה יהיה פנימי,
מה? כן, עכשיו, התפילה היא מכשירה אותנו לדיבור אל הלב. זה כוחה של התפילה. כל התפילה היא בעצם אשפוך ליבי לפני השם. התפילה זה דיבור אל הלב, או זה דיבור הלב. אבל זה דיבור פנימי שהוא מבוסס על שכל מאוד גבוה. תורה ותפילה, אתה לומד תורה, עכשיו למדנו את הרעיונות האלו, בתפילת ערבית כדאי שנכניס את הדיבורים האלו בתפילה בתור משאלת לב. ויהי רצון ריבונו של עולם שכל מה שאני עושה לפניך, לא עושה לכבוד עצמי חלילה, רק אני יודע שאתה לפניי ואותך אני עובד. כמה נגיד, דיבורים כאלה. לא דיבורים, אלא להרגיש שאתה אומר את זה ממש מעומק הלב, נבין? כל עצמותיי תאמרנו. זה כוחה של תפילה, כן? לזה נועדה התפילה, לשיח הפנימי הזה. שכנוע הפנימי. טוב, אז זה מדרגות שונות. טוב, זה מעין הקדמה שתעזור לנו מאוד מאוד להבין את לפחות שני המדרגות הראשונות. כן, בעזרת השם. כן.
הזכרתי שגם כן דיברנו על התחבולות ועל העץ הרע, אבל לא הובהר לי באמת המקום הזה שבעצם אין לאדם מימוש עצמי בעצם בעצמו. כלומר,
אתה דיברת על מימוש עצמי פעם שעברה. לא היינו מרוצים המושג הזה.
לא היינו מרוצים. כי באיזשהו מקום, בין אם אתה מודע לעצמך ובין אם אתה לא, כלומר, בעצם כל היחס שלך כלפי הסביבה וכלפי עצמך אמור להיות לשם שמיים, אז אתה לא מכיר בעצמך. כלומר, אתה מאבד, לא שאתה מאבד איזשהו הכרה בעצמך, אבל אתה לא... יש קושי בהלכה עצמית כאלה של מקום, נראה לי, או שאתה לא, או שאתה לא מודע ל...
כן, אני מבין מה שאתה רוצה להגיד. אתה חושב שזה יבוא על חשבון הכרת הכוחות שלך.
לא, אני לא חושב שזה לא כזה.
מרוב שמדברים רק על לשם שמיים ולשם שמיים ולשם שמיים, כן? אז איפה אני בכל הסיפור הזה? איפה אני בכל הסיפור הזה? איפה אני בתור, בוא נאמר, איזשהו מוקד שהכוחות מצויים בתוכו? זאת אומרת, להכיר את עצמי, לא להגיד לשם שמיים, לשם שמיים, אבל בעצם אין לזה כיסוי מבחינת הרגשת הכוחות בתוכי. תראה, אני לא מודאג, בוא נגיד לכם, האמת שאני לא מודאג מזה, מסיבה פשוטה, אתה יודע למה אני לא מודאג. כי, כמו שאמרנו, כי יש טבע אהבת עצמו. אני משוכנע שתמיד אדם ירגיש את עצמו, זה בסדר, וזה אני לא חושב. מה צריך לחשוב, זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. שמרוב שאדם מרגיש את עצמו, אז הוא ישכח את ריבונו של עולם. היחד עם זה, אני לא מזלזל מה שאתה אומר. אני לא מזלזל מה שאתה אומר. והיית יכול להשיב תשובה אפילו על דבריי. כלומר, מה אתה אומר לי עכשיו שלא צריך לדאוג לזה, כי האדם אוהב את עצמו ממילא? אז אתה יכול להגיד לי, רגע, נכון שאדם אוהב את עצמו, אבל אני רוצה להכיר את עצמי, לא רק להכיר את יכולת האכילה שלי כילד קטן שאוכל ואוכל, ואני יודע, אני רוצה גם להכיר את עצמי מצד הכוחות הנעלים שבי, ופה צריך כן אימון. כלומר, טבע אהבת עצמי לא תמיד הוא מקנה לי, למשל, להכיר את הפוטנציאל, פוטנציאל רוחני שבתוכי. זה דבר שאני כן צריך להכיר אותו, ובתקופות היותר המתקדמות של החיים. כלומר, להכיר את עצמי, למשש את עצמי, כן? זה תהליך שהוא בעצם נמשך כל חיי אדם. כן? זאת אומרת, כל תקופה בחיי אדם, יש את האם אין אני לי מי לי. זאת אומרת, צריך להכיר חלק אחר שלה, אני לי. כן? כן? זאת אומרת, יש חלקים של האני לי שהכרתי כבר. יש חלקים. השלב האוראלי של החיים, הכרתי כל מיני צדדים של האני, כן? צדדים מאוד נמוכים. אבל גם בגיל 60 ו-70, יהיו חלקים של האני לי שאני צריך להכיר. אז זה באמת הערה, כן? אם ככה אתה משיב לי, אתה צודק. כלומר, בכל תקופה חייב לעבור איזה תהליך של מודעות עצמית, נקרא לזה ככה. כן? מי אני? מה הכוחות שיש בי? איזה כוחות שם בי הבורא? בכל גיל וגיל יש מקום להסתכל על הראי, על הראי הנפשי, ולזהות כוח נוסף שלא שמתי לב אליו עד היום. לזהות אותו, ואז להלביש אותו בלבוש מלכות של שם שמיים. זה נכון. צודק, צודק. צודק מאה אחוז. אם באמת יש תגבורת, זה צודק. כן? זאת אומרת, יש מצבים באמת, אתה צודק בחיי אדם, שאם יתגבר בו הצד של שם שמיים, הוא בעצם בא לפני הקדוש ברוך הוא בלי כלום. זאת אומרת, זה דיבורים. אבל הוא לא מביא לו מנחה. הוא לא מביא לו את עצמו, כי הוא לא מכיר את הכוח שיש בעצמו. אתה מבין? וזה נכון מאוד. זאת אומרת, יש מקום בהחלט, זאת אומרת, אני לא עכשיו בא לאורך חשבון עם אף אחד, כל אחד עושה את הבדיקה עם עצמו. אבל יש סגנונות של יראת שמיים, שהאדם לא מביא לקדוש ברוך הוא, כן, איך אומרים? מחלבי צונו, כן? איפה הבל אחיך? קין והבל. קין מביא זרעי פשטיין. פשטן, קין, מה הוא מביא לקדוש ברוך הוא? הוא לא מביא את עצמו, הוא לא מביא את הכוחות שלו, הוא לא מכיר את הכוחות שלו, הוא חסר זהות. קין הוא חסר זהות. הבל מביא מחלבי צונו, הוא מביא מן המשובח, הוא מכיר את עצמו. הבל מכיר את עצמו, אבל את כל הכוחות שהוא מוצא בקרבו, את כל החלבים והשומנים, שזה רמז על הכוחות הנפלאים שבתוכו, הוא מעלה אותם על המזבח. מה קין מעלה על המזבח? קוצים ודרדרים. זה משהו למזבח. כלומר, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך, אני עובד אותך, אבל מה אתה מביא לי? תן לי איזה עולה שמנה, תן לי איזה כישרון שלך, תן לי את העשירות שלך, תן לי את החוכמה, אתה לא מכיר שיש לך חוכמה, אתה לא מכיר שיש לך כישרונות. מה אתה שם על המזבח? מה אתה שם על המזבח? וזה הסכנה. כן? שעבודת השם יכולה להיות בלי להביא דבר של ממש לריבונו של עולם, בלי לבטל, כן? או להפנות כוח משמעותי לריבונו של עולם, כי אתה לא מכיר את הכוחות שלך. סכנה יש בדבר.
לא יודע, בטח זה לא יחשב כפרדוקס מסוים, אבל אם יש לנו בעצם נשמה אלוקית מסוימת, שקשורה למעלה, אז בעצם אנחנו אומרים לבנות את הנשמה האלוקית בשביל עצמנו, יש סוג של רצון לעצמה בעצמנו, ובאותו מידה יחס או השוואה או קשר לנעלה מאיתנו.
כן, בסדר, בסדר.
כן, אבל אני אומר שזה באיזשהו מקום, אם יש לנו מימד באמת שהוא נעלה ורוחני וגבוה, אז כלומר, המקום של המקום של המפגש הזה בין הגבוה יותר לבין אני, כלומר, בין הגבוה שבי, הוא
בסדר, אנחנו הבנו את הרגישות שבסוגיה הזו. יש בזה דקויות גדולות, אני לא הייתי רוצה להיכנס לזה, ודאי שלא במעמד כזה. אלה דברים שצריכים לעשות אותם בהרבה עיניים. בכל אופן, הבנו את הכיוון של הדברים, ראינו שזו סוגיה מאוד רגישה, כן? יש להיזהר בה, כן? יש בה פנים שונות. בואו ניכנס לפסקה עכשיו, נראה מה שכתוב כאן. נתחיל לזהות את הדברים שאמרנו, פחות או יותר בתוך דבריו. אז הנה, כך מופיע בעמוד כ"ו אצלנו, תחילת תחבולותיו של היצר, הוא מקשה ליבו ומגביהו, הוא ממתיק לו הגאווה ושאר מידות רעות. איפה פוגע היצר? שימו לב, הכוח היצרי, איפה הוא מתלבש? במוקד הרגשת האנוכיות. מוקד הרגשת האנוכיות הוא בלב, כן? ומכיוון שלא נעשה טיפול משמעותי לאהבת עצמו שבלב, כנראה שמדובר באדם שלא עבד ולא ריכך, כן? את קשיות הגאווה שבלב, כמו שכל אחד מאיתנו מזהה ודאי איזשהו נגע לבבי אחר. יש אדם שבליבו הוא כעסן, יש אדם שבליבו הוא קנאי. שיצר הרע ירצה להכשיל אותו בקנאה, לאן הוא יבוא? הוא לא יבוא בכלל לשכל. למה לא צריך לבוא לשכל? כי הוא בכלל לא צריך להתווכח עם האדם הזה. טרם יקרא לו והוא יענה. זאת אומרת, מכיוון שהלב הוא כל כך תוסס, רועש וגואש בכיוון של הגאווה, די ליצר לגעת אופ, בלב, וכבר הבן אדם מתפוצץ. לא צריכים בכלל לבוא לאח הבוגר של הלב, שזה השכל. השכל הוא משמר את הלב. לב, מוח שליט על הלב. כן? המוח צריך להיות שליט על הלב. המוח זה נקרא שופטים תיתן בשעריך. שערי הלב, שזה מקור הופעת הכוחות הטבעיים של האדם, צריכים לתת שם שופט ושוטר. השופט זה השכל, שהוא מודיע ללב איזה כוחות יצאו ואיך יצאו ולמה הם נועדו. הלב עצמו הוא רוכש כוחות, הוא רוכש כוחות, אנחנו מרגישים את זה. הלב הוא מלא כוחות, כוחות זרים ומוזרים. חלקם של לקוחות הם חיוביים, הם נותנים לנו משמעות לחיים, סקרנות, אהבה, כן? כל מיני כוחות, אבל הרבה כוחות בעייתיים מאוד, קוץ ודרדר תצמיח לאח, כמו שזו כללת, כן? אדם הראשון, נתקללה אדמה, אחרי חטאו, נתקללה אדמה, קוץ ודרדר תצמיח לאח, גם לב האדם הוא מצמיח קוץ ודרדר, אדמת הלב. כל השאלה היא, האם אתה עכשיו עושה את המלאכה השכלית הזו? באמצעות השכל יש לך אפשרות ללמוד תורה. לימוד התורה נותן לך כלים כדי לשלוט על הלב. כן? לימוד התורה מאפשר לך ללמוד על מהותם של הכוחות האלו שפורצים מן הלב. רגע, רגע, מה אני מרגיש פה עכשיו? קנאה. מה אומרת התורה על קנאה? אוי, אוי, אוי. שער הקנאה אוכל צדיקים. קנאה. אז השכל, התלמוד השכלי מאפשר לי לבחון את תנועות הלב ולשים אותם תחת כותרת ערכית. רע, טוב. מידת הזהירות מתחלקת לשניים. ידיעת הטוב שיבחר בו, ידיעת הרע שינוס ממנו. זה תפקידו של השכל. ברגע שהשכל לא עושה את תפקידו, הלב נעזב לקוץ ודרדר. ברגע שהלב הוא בבחינה של קוץ ודרדר, כל מה שצריך לעשות, היצר לבוא ולעשות, זה פשוט מאוד. פשוט מאוד. לגעת בלב. קירוי הכי קטן, נגיעה קלה, והוא מתפוצץ. הלב נפיץ. מה? שליטה על המחשבה. שליטה על המחשבה.
אני בכל אופן לא מרגיש שבתוך הלב אני מרגיש נגיד קנאה, אני לא מרגיש שאתה בתוך הלב. דברים אחרים שהלב בא לידי ביטוי, שאתה מרגיש שמשהו עולה, זה רגשים, רגשות של מצפוניות. כואב לי או שמח. הכל, כל המלחמה,
איך אתה לא, כן.
בצעת בשכל. הכל בשכל. כדאי לי, לא כדאי לי, טוב לי, לא טוב לי. הלב מתי מגיב לדברים האלה? כשהוא אוהב, כשהוא שמח, כשהוא
עצמי? לא, אתה צודק, אתה צודק. שוב, ברוך השם, השאלות שלכם, יונתן, יונתן, יש לנו כבר מסורת של בירורים ארוכים, עמוקים, אז אני מכיר את סגנונו. אבל גם השאלה שלך, היא מכניסה אותה למקום מאוד מאוד עמוק ועדין. אני באמת מתלבט, אתה מבין? תראה, זה לא חוכמה של לבוא פה, להפגיז בדברים. אני לא יודע אם יושב מולי. אני לא יודע. תראה, אז אני לא רוצה להיכנס למקומות עדינים מדי ועמוקים מדי, כי לא בטוח שזה יקלה למטרה, כן? שאנשים באו לשמע לכאן. זה לא חמה להתפלפל ולהגיד דברים עמוקים. כן? לדבר, אני יודע, אפשר ללמוד סוגיה בדקי דקויות, אבל אף אחד לא יבין. לא יודע, אף אחד לא יבין, אנשים זה לא ידבר. זה שאלה מאוד רגישה, מה שאתה שואל. אבל אני אגיד משהו קטן בעניין הזה, בעזרת השם. אתה צודק שהכל זה במוח. נכון. זאת אומרת, הרגשה שלנו שבאמת כביכול בלב, רגע, מה אתה רוצה ממני? להרגיש מה קורה לי בתוך לב? זה קורה לי פה, בתוך הראש. אבל צריך להבין מאיפה זה בא לראש. זה נכון שזה קורה בראש, אבל מאיפה זה בא לראש? כל המחשבות שלנו שנמצאות כאן, בלשונם של בעלי המוסר, איך הן נקראות? מחשבות הלב. זה מופיע בצורה עיונית, אבל זה בא מהלב. זה בעצם בא מהלב. רק הלב משגר ומשדר את התחושות שלו לתוך המוח, ואז זה מצטייר בצורה עיונית, כאילו זה עניין שכלי. אבל מאיפה התלבשה לך המחשבה? תגיד לי, אדם שבא בשבת לשאול רב פוסק, האם מותר לשחק שחמט או לא? זה ברור שזה התחיל ברצון שלו פה, בלב, נכון? אבל זה מתלבש בצורה שכלית של שאלה, מותר לשחק או לא? תבין, נכון שזו שאלה, אבל השאלה הזו, היא מלובשת ברצון הלב.
מה שמעניין, השאלה זה לא רגש, זה רצון לברר.
לא משנה. לא, 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 זה רצון, רצון. יש לך רצון לשחק. אתה רוצה לשחק שחמט. כשאתה בא ושואל, נער מתבגר שואל, תגיד לי הרב, כן, איך הם שואלים אותנו? מה, מה אסור לי ללמוד כוזר עם החברה שלי מהסניף? אנחנו כבר יודעים מה הוא רוצה. זאת אומרת, הרבה מהשאלות האלו, הן בעצם משקפות את רצונות הלב של השואל. תמיד. תסתכלו במכתב מאליהו מבט האמת, קרח א', שמה שהוא כותב על זה, זו סוגיה מאלפת, חשוב להבין אותה. אז מה שאתה קורא שכל זה לא שכל, זה לב. אלא שהשכל משמש חותמת גומי של הלב. הוא בכלל לא עצמאי. אלא אם כן, השכל מגלה את כוח הזהירות. זה מה שלמדנו, אנחנו לומדים עכשיו מזיעת ישרים. כוח הזהירות זה ההתבוננות והפיקוח. כלומר, שהשכל הוא נהפך לעצמאי. הוא שופט את רצונות הלב. אתה רוצה לשחק שחמט בשבת? השכל מתגלה ככוח אובייקטיבי שהולך לשאול את השאלה עמדו וישמע מה יאמר השם. עכשיו אתה הולך לשאול את התורה. זה כוח שכלי עצמאי ומשוחרר. אתה מבין? אבל אם השכל הוא עושה דברו של הלב, ואתה הולך לשאול את הרב, הוא אומר שאסור, אז אתה בלבך אומר, הרב המחמיר הזה, החשוך הזה, אני אשחק, להזזל כל התורה, כן? זה סימן שהשכל הוא שפוט של הלב. כן? צדיקים, יצר טוב שופטם, רשעים, יצר רע שופטם. זאת אומרת, יש מצבים שאנחנו עדיין בבחינת רשעות, כלומר, רצון שלילי חזק בלב, והרצון הזה שופט אותנו, במקום שהשכל ישפוט אותנו, היצר הטוב, הרצון הרע שופט אותנו. ואני אגיד לך יותר מזה, שאף אחד לא ייבהל. רוב ההכרעות שאנחנו מקבלים ביום, רוב ההכרעות, הן יוצאות מבית הדין, בית הדין של רצונות הלב שלנו. רוב ההכרעות הספונטניות, נקרא לזה כך. ספונטניות, המהירות, כן? אנחנו צריכים להכרעות, ללכת לפה, לעשות ככה, להגיד ככה, להגיד ככה. רוב ההחלטות הספונטניות הן תוצאה של הכרעת הדין על פי הכוח היצרי שלנו. יותר יצרי, פחות יצרי. אבל כשנתבונן בהכרעות האלה על פי אמות מידה של תורה, אנחנו נמצא אותן כפסיקות שגויות. פסיקות שגויות. על פי רוב, זה לא פסיקות של חטאים נוראים ואיומים, כן? זה לא עריות ולא, נגיד, אני יודע מה, רצח, אבל זה פסיקות שגויות. מה? עד שנגיע למצב שהלב שלנו הוא לב חכם, יש מה שנקרא לב חכם. יש לב חכם, חכם לב. מה זה חכם לב? זה אדם שהלב שלו והרצונות שלו כבר מתנהלים כולם על פי השכל. זה נקרא חכם לב, שהחוכמה והלב הם כבר התמזגו ביחד. אנחנו לא נמצאים במצב כזה. הלב שלנו היום, אנחנו לא חכמי לב. כן? עדיין אנחנו בבחינה של לבב. לבב זה שני יצרים, לא לב אחד. לב אחד, כן? לב אחד פירוש דבר שיש רק יצר הטוב בתוך, כן? מצאת את ליבו, את לבבו נאמן לפניך. כלומר, הוא הצליח ליצור, כן? שלום בין יצר טוב ויצר רע. רובנו, אנחנו במצב של לבב, יש לנו שני יצרים. היצר הרע, בתוך הלב, יש לו משקל גדול. יש עדיין את הערבוב בין הטוב והרע. כלומר, עיקר חטא האדם הראשון, כן? מה שגרם חטא האדם הראשון זה הערבוב בין הטוב והרע. הערבוב הזה, הוא נמצא גם, בעיקר בתוך הלב. יש ערבוב מושגים. בתוך הלב שלנו יש רצונות טובים, רצונות רעים, יש בלגן גדול. באמצעות שכל של תורה אנחנו עושים את פעולת הבורר. זה ברירה. פעולת הברירה, כן, נעשית על ידי השכל. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. זו התפילה. תן לנו דעת כדי להבדיל בין טוב ורע בתוך הלב שלנו, בעולם הדמיון שלנו, בעולם הרגשות, זה הכל לב. הלב בעצם הוא כולל את כל... מה? אנחנו צריכים שהשכל יהיה מונע מכוח התורה, לא מהלב הזה, לא מהלב במצבו היום, אנחנו צריכים להתרומם מעל הלב הזה. אתה מבין? זה המלחמה הגדולה, המלחמה הגדולה, המלחמה הגדולה שלנו. תשים לב כמה קשה לנו לקבל על עצמנו הבנות של תורה. אתה לומד בתורה דברים כאלו מן הסוג הזה, אחרי זה אתה רוצה... אתה רוצה פשוט לתת להם ביטוי מעשי לדברים האלו. ואתה לא מצליח, אתה מתקשה. למה אתה מתקשה? כי יש מלחמה פנימית אדירה נגד האמירות האלו. אתה יודע איזה מלחמה עצומה יש נגד האמירה כל מעשיך לשם שמיים? אתה יודע מה זה להעמיד במשפט את כל הרצונות הפנימיים שלי מול המשפט של לשם שמיים? המפגש בין שתי הדברים האלו הוא יוצר מתח אדיר בתוך האדם. רוב בני אדם מעדיפים לא לעשות את הניתוח הזה בכלל, אתה מבין? זאת אומרת, להימנע ממנו, כי זה כואב, זה כואב. אז יוצרים הפרדה, השכל, בית המדרש מדבר דברים יפים, בערך כמו שאני אומר עכשיו, והלב ממשיך בשלום. אתה מבין? נוצר נתק בין השניים. זו הכרעה, שוב, הספונטנית, לא השקולה, לא המודעת בכלל של בני אדם. זאת אומרת, הסיבה שאנחנו אחרי השיעור הזה, ומתקרב סוף השיעור, סוגרים את הספר, וכל אחד חוזר למסלול, להרגליו, זה הקושי לשדך בין שני הדברים, לצמצם שכינה בין שני בדי הארון, לקחת את הגודל השכלי הזה, שכלנו משוטט במקומות גבוהים, לקחת את הגודל הזה עכשיו ולהכניס אותו פנים. זה הקושי. אדם כי ימות באוהל, אין תורה נקנית אלא מי ש... על ידי מי שממית עצמו עליה. לקבל דברי תורה זה קשה. ההיגיון התורני הוא היגיון סופרלטיבי מאוד. הוא דבר מופלא. מה?
זה חוסר אמונה של אדם. אם אדם ימין את רצון השם ממנו, זה הרצון החיים שלו באמת.
בסדר, נכון, נכון. נכון, ודאי. ככל שאדם מבין את ערך הדברים שבהם הוא עוסק, כן, את האידיאליזם העצום שיש בזה לחיות חיים על פי תורה, וכן הלאה, הוא גם יזכה להתגבר על החולשות שלו ולראות איזה עונג יש בזה שהוא מתגבר, והוא נעשה יותר חכם לב. ודאי, ודאי. הוא יראה את הערך של ההתנהגות הטובה הזאת, כן, של שופטים ושוטרים, תיתן בשעריך. זה ודאי יחזק אותו. אבל קשה לנורא. כן? אז מאוד קשה. בראנו לכבודו ונתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נתן בתוכנו וכו'. זאת אומרת, אנחנו מברכים על כך שהוא ברא אותנו לכבודו. אנחנו נבראנו לכבודו, לא לכבודנו, לכבודו. כן? ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו ונתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נתן בתוכנו וכו'. כל זה בעצם נועד כדי לחזק את ליבנו, לחזק את ליבנו, בעצם לגלות את כבודו של השם יתברך, לתת לו לחדור לתוכנו. כן? להשלים את המשימה של קבלת עול מלכות שמיים. לא רק על השכל לקבל את עול מלכות שמיים, להוריד את זה הלאה אל תוך הלב. לבדוק את מעשי עכשיו. באמצעות הדברים שלמדתי עכשיו, עכשיו, להעמיד למשפט את התנועות הספונטניות שלי. את התנועה הספונטנית הבאה. עכשיו, אני לא אומר כל רגע. לא אומר כל רגע. אבל פעם אחת ביום להעמיד למשפט תנועה ספונטנית. בלי לחשוב שעל ידי המדע המשפט, יונתן, אני עכשיו אסרס איזה כוח בתוכי. אני לא רוצה לסרס את הכוח הזה. אני מודע לערך שלו, אבל אני רוצה להעמיד במשפט תנועה ספונטנית. תנועה ספונטנית של צפייה בטלוויזיה, תנועה ספונטנית של קריאה בעיתון. אני רוצה להעמיד אותה במשפט. לא בטוח שאני אגיע למסקנה שאני... אני לא אקרא בעיתון. אבל אני רוצה להעמיד אותה במשפט השכל שלמדתי כאן. תנועה ספונטנית אחת. תנועה ספונטנית של שפת גוף, תנועה ספונטנית של שפת הדיבור. לבחון את הדיבור, לבחון את הלהג. כל הלהג הזה, כן? לבחון אותו. אחד, דקה ביום. זה הכל. קח משפט, רצף של חמש תיבות, תבדוק מה אמרת, מה הוצאת מפיך. מה אמרת בכלל? תבדוק על פי אמות מידה של שכל אלוקי. למדת הלכות לשון הרע, למדת ערך הדיבור. זו ההזדמנות עכשיו לקחת את הלימוד הזה, ובעזרתו לבחון פעולת, את פעולת הדיבור.
מה אמרתי ואיך?
כן? איבר הדיבור. מה?
ואיך אמרתי?
די, די, די. תניח לשכל המלומד עכשיו לשפוט את הפעולה הזו, גם מבחינת האיך, גם מבחינת הכמה, למה, מי, איפה, מתי. די. כל שאלות התנאי, כל המרבה בחקירות, הרי זה משובר. בסדר גמור.
בעצם הלב כפוף למוח.
די. מוח של יתל הלב, די, מלך. מלך. מוח, לב וכבד. אתה עבוד. מוח, לב, כבד. זה מלך. דווקא בסדר הזה אדם הוא מלך. ברגע שאתה מפקיע את השכל ממקומו ותפקידו, האדם נפח לכלום ברגע שהופכים את הסדר. ברגע שזה כבד, לב ומוח, זה כבר כלום. אדם הוא כלום, פשוט כלום. אדם שנשלט על ידי ליבו, צר לנו לומר. אבל לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. כך אנחנו מפגשים. לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה, שכל היגיעה והלידות שלנו לא יהיו בעצם לידות של נפלים, של רצונות נמוכים וקטנים, אתה מבין? שמה שיצא מהרחם הליבי, שמה שיצא מהרחם הליבי, זה עוברים של קדושה. שהשכל יזריע את הלב. גבוה, גבוה, גבוה. אנחנו מדברים כרגע על עולמות הרבה יותר גלויים. אנחנו לא מדברים כרגע על הנשמה, ודאי שהנשמה זה, כן? זה, זה, זה הקור האטומי, כן? העליון, המופשט. אנחנו מדברים כרגע על רמות הגילוי, כפי שהנשמה מתגלה אלינו בעולמות יותר התחתונים של הלב. אז אנחנו מדברים כרגע, אנחנו צריכים כרגע להתעסק בעניין הנשמה. הנשמה היא לא נתפסת, אי אפשר לדבר עליה. כן? אנחנו רוצים להיפגש עם הנשמה כפי שהיא מתגלה אלינו בכוחות יותר נמוכים, בצינורות הגילוי. לב, שכל, רגש, דמיון. זה אנחנו מבררים כרגע, כן? זה אנחנו מבררים כרגע. אנחנו רוצים לברר את הערך של הופעות החיים כרגע, לבחון את הופעות החיים, לראות איך שולטים בהם, איך מכוונים אותם, איך מקדשים אותם. ופה דיברנו על סוגיה מאוד חשובה, היחס בין שכל ולב. אם כן, במדרגה הראשונה שדיברנו כאן, אולי לפחות נסכם אותה, נקרא אותה לפחות, כן? נקרא אותה, תסתכלו מה שכתוב. כן? כן? פשוט הרגשתי שההקדמה הזו הייתה מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה. תחילת תחבולותיו של היצר הוא מקשה ליבו ומקביעו. הוא ממתיק לו הגאווה ושאר מידות רעות. מתוך שהוא ממתיק לו את הגאווה, הוא ממתיק בעיניו גם שאר מידות רעות. זה לא את הגאווה, כן? ואחרי זה הוא הולך למידות אחרות. אלא לדי שהוא ממתיק לו את הגאווה, הוא ממילא ממתיק לו גם את שאר המידות רעות. כי אמרנו שהגאווה היא פתח למידות רעות רבות. כך הוא אמר בתחילת הפרק. כן? ולא ראינו כזאת לרעה בכל המידות. כי היא פתח למידות. רעות רבות. אז הוא ממתיק לו את הגאווה, על ידי שהוא ממתיק לו את המידה הכללית, אז היא משריצה את כל המידות הרעות האחרות. כי אין לך מידה ומידה רעה שלא מתפתחת כתוצאה מגאווה. נכון שיש מידה רעה שיכולה להיות גם בלי גאווה. פעם בחנו וראינו שיכול להיות מידות רעות שהן בלי גאווה, אבל אי אפשר שמגאווה לא תצאנה כל המידות הרעות. כן? דבר מעניין. אז קודם הוא ממתיק לו את הגאווה על ידי נגיעה וגירוי קל במוקד הלב הסוער והתוסס, שרק מחכה לגירוי הזה, תרם נקרא לו והוא יענה הלב. אם כן, ממתיק לו הגאווה ושאר מידות רעות, ואף כי יודע האדם בוודאי, שימו לב, מדובר פה על אדם שיש לו ידיעות שכליות, כן? יש לו ידיעות, ואף כי יודע האדם בוודאי, שיש פשע ואבון בגאוותו, אפילו כך עובר במזיד ומתגאה, כי היצר מבעיר את ליבו אחר הכבוד, עד שלא יחוש על האווירה. יש לו ידיעות, אבל מה הופך את הידיעה הזו לידיעה הכרה? מה הופך אותה לידיעה לא רלוונטית, לא פעילה? תאוות הלב. זאת אומרת, ברגע שאדם בליבו הוא מתגאה, כל הידיעות נהפכות חסרות בשר. כן? לגמרי חסרות בשר. זאת אומרת, ברגע שהלב מתעורר, המוקד הרגשי, כל הידיעות פוסקות להשפיע. מתי הידיעות משפיעות? נשים לב, כשהלב רגוע. כשהלב רגוע, למשל, אם אין עכשיו מוקד גירוי של גאווה, כן? אין מוקד גירוי של גאווה, אין. אני יושב לי לבדי בחדר, אף אחד לא רואה אותי, לא שומע אותי, יש סיכוי שידיעות של ענווה יפעלו לי על הלב. כי כרגע הלב שוקט ורגוע, שוקט ורגוע, למרות שיש שם את נטיית הגאווה, אבל היא רק בבחינה נקבית שלה. מה זה נקרא נקבית? שהיא מחכה להשפעת הזכר, שזה הגירוי. ויצר הרע לא יכול לפעול בלי גירוי. כלומר, יצר הרע לא יכול לגרום לי להתגאות, אלא אם כן יש גירוי של גאווה. כלומר, כאשר אני אומר דברי תורה, אז יבוא היצר הרע, הזקן והכסיל, והוא ייצור את המשולש. לב, נטייה טבעית לגאווה. גירוי, נתינת שיעור, ויצר הרע מחבר בין שניהם, עושה את השידוך. אבל ברגע שחסר צלע אחת במשולש הזה, במקרה זה הגירוי. הגירוי נעלם, הגירוי נעלם, אני לא מתעורר לגאווה. לא מתעורר. ומה הרווחתי בזה? שכרגע ידיעה של ענווה יכולה להיכנס לתוך לב. כי יש לי גם בלב ענווה. דיברנו זה מקודם, יש בלב הרבה כוחות. גם כוח הענווה מצוי בלב. אבל המסכן לא קיבל שום גירוי. כן? למרות שלמדתי הרבה דברים, כן? על ענווה. אבל כל הזמן הלב נמצא במצב של גאווה, אז ברגע שהרגעתי והשקטתי אותו, אז מחשבות של ענווה. כמו המחשבה שיש לבחורצ'יק פה. כן? ואף כי יודע בוודאי שיש פשע ואבון בגאוותו, הוא קרא בספרים. עכשיו הפעולה הזו עושה פירות. עכשיו, במצב הרגיעה, היא מוצאת לה, כן, הידיעה הזו, כן, היא מגרה ופועלת על יסוד הענווה שבלב. אותו יסוד רדום ומדוכה, שלא זכה להתייחסות. עכשיו הוא מקבל התייחסות. לא. אז אמרנו, מתי אתה יכול, כן? מתי אתה יכול, כן? להשתחרר מהגאווה, למרות שיש גירוי של גאווה, כאשר את תשומת הלב שאתה מקבל, אתה נותן לריבונו של עולם. זה מה שאמרנו. זה שייך לשלב תודעה מאוד גבוה. כן? אם אתה רגיל במחשבה הזו, אם אתה רגיל במחשבה של מעשיך לשם שמיים, ובשעת ביצוע, כן? בשעת הפגנת יכולת, אתה לוקח את זה לשם, עם המחשבה, ניצלת. לא תמיד ניצלת ב-100%, גם 80% זה טוב. גם 80% זה טוב. כן? אז בזמן הלימוד, תחזיק את הראש, אחרי הלימוד, תחזיק את הראש, לא תתגייך חלילה, זה עדיין מסוכן, אתה עדיין נמצא באזור המסוכן של הגאווה, כי עכשיו הראית יכולת, עכשיו אנשים נוטים להתייחס אליך בכבוד, אם כן, בשעת השיעור, אחרי השיעור, תן למחשבה לפעול. תן לנוכחות למחשבה המרפא, המרפאה הזו. אל תרפא ממנה. תחזיק אותה חזק, תכניס אותה בתוך מהלך התחושות הפנימיות שלך, כן? תשיח דעת, תשיח דעת מהפוטנציאל של הגאווה, אל תשים לב יותר מדי, כן? הנה הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, הוא מתייחס אליי ככה, תיזהר, תשומת הלב, יהיה בעייתית פה. ברגע שאתה נותן תשומת לב למה שאומרים, אל תשים לב, תפנה משם, לך הלאה, לך הלאה. קח את כל העוצמה הזו למקום גבוה, תמשיך, כן? תתפלל לריבונו שלם, צריך פה תפילה כמובן, בלי תפילה אי אפשר להימלט. בלי תפילה, שאדם לא מתפלל לדבר הזה, אי אפשר להימלט. אבל, באופן כללי, אמרנו שמדרגות הנמוכות צריך מאוד מאוד להיזהר ולהישמר מגירויים של ענווה, כי קרוב לוודאי, קרוב לוודאי שאם יתלו לך בצוואר את ארנק הכסף הזה, כמו שאומר המדרש, צערנו במדרגות הנמוכות שתולים לאדם, כן, כיכר, כן, פה קצת מאות של כסף, לאן הוא הולך עם זה? הוא יכול ללכת עם זה לדיסקוטק. או בלשון יותר קשה של חזש, קשה לגי הרגע להזכיר אותה אפילו, מה יעשה הבן ולא יחטא, כך זה קרוי, שירבית להם כסף וזהב. אז אל תרבה כסף וזה. להימנע מן הגירויים. להימנע. להיזהר מהם. מצוין. אמרתי, שוב, זה...
לא שאני מתלהב מהסביבה, כמה אני משהו, או שאני משווה כלום. מה האמצע בדיוק?
אז אמרתי, האמצע הוא אני שווה הרבה, כי השם שם בכוחות. בסדר, בסדר. יש בזה מדרגות ביניים. קח לך מחשבה מועילה ובונה, גם אם היא לא מדרגה גבוהה. אבל העיקר... שלא תיפול בפח הזה של אני ואפסי עוד, לעשות את עצמך עבודה זרה. כל עוד אתה לא נמצא בתחושה של, עכשיו מגיע לי הכבוד, אתם עבדיי. אתה מצפה לתשומת לב מהציבור. רק שאתה לא שלטן, לא נפח שלטן כתוצאה מהמעלה שהפגנת, זה בסדר. זה בסדר. זה בסדר. כן, טוב, אז זה המדרגה הראשונה, אפילו אחי עובר מזיד ומתגאה, כי היצר מבעיר ליבו אחר הכבוד, עד שלא יחוש על העבירה. עבד לו קנה המידה השיפוטי של השכל, השכל פוסק להיות רלוונטי, השופט מושלח החוצה מבית הדין, איש לא שומע את צעקותיו ואת קריאותיו, הכל מתנהל על פי סדרי המשפט של יצר הרע כרגע. זה מצב מביש, משב צריך להיזהר ממנו, להיות מודע לו, צריך להיות מודע לו, אנשים צריך להיות מודעים מתי משליחים את השופט מבית הדין, ולהתחיל לדרוש משפט הוגן, יותר הוגן. טוב, נעצור כאן.